לילה טוב ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל עם היומן לסיכום חדשות הערב והלילה. תחלואת הקורונה ממשיכה לשבור שיאים בכל יום עם מספר מאומתים יומי גבוה וזינוק גם במספר החולים קשה. הערב נודע כי גם שר החוץ יאיר לפיד נדבק בקורונה לאחר שאתמול השתתף בישיבת הממשלה, ישב בצמוד לראש הממשלה ושוחח גם עם השר גדעון סער. על עוד יום של בלבול בהנחיות ואובדן שליטה במאבק נגד הקורונה ועל תחזיות המומחים של מה שעוד צפוי לנו, מדווח כתבנו צבי טסלר. לילה טוב צבי.
לילה טוב נדב. נגיף האומיקרון ממשיך להקות בישראל בעוצמה רבה. נכון להבוקר יש כבר יותר מ-31 אלף מאומתים אתמול ביממה אחת, כששיעור הבדיקות החיוביות מזנק, ובכל הפרמטרים ישנה עלייה גם במספר המאושפזים במצב קשה. אתמול אושפזו ביום אחד 53 חולים חדשים במצב קשה. זה עלייה משמעותית לעומת מה שראינו בימים האחרונים. היינו ממוצע של 20, פחות מ-30 לחולים קשה, וכעת עלייה. אבל החשש הגדול הוא שהעלייה הנוספת עוד לפנינו. על פי המודלים שהוצגו בפני הקבינט, אנחנו צפויים להגיע לעד מאות אלפי מאומתים ביום. הערב מפרסמים שורה של מומחים שבין היתר יעצו לקבינט הקורונה במהלך המגפה, והם קוראים לממשלה לעשות שינוי באופן מיידי של המדיניות, מכיוון שלטענתם במסלול הנוכחי אנחנו בדרך לאי ספיקה חמור ומהיר מאוד שניתן לעצור אותו עדיין. על פי טענת המומחים, על פי המודלים השונים, אנחנו עלולים להגיע למציאות שבה יש בישראל עד 600 מאושפזים ביום במצב קשה. זה מספר שאין שום דרך למערכת הבריאות לתת לו מענה, ובין היתר החשש הוא חוץ מאלפי מאושפזים גם ממאות מאושפזים, ומעבר לכך ילדים, כשבכל ישראל יש רק עשרות בודדות של מיטות אשפוז טיפול נמרץ לילדים. ולכן קוראים המומחים לממשלה להטיל מגבלות ולשנות את המדיניות באופן מיידי לפני שחלילה יהיה אסון. עד כאן, לילה טוב.
תודה רבה לך צבי. והערב כאמור הודיע שר החוץ לפיד כי הוא חולה בקורונה, הוא שוהה בביתו ומצבו טוב. בהודעה מטעמו הוא אמר כי הוא מרגיש מצוין בגלל שהוא מחוסן. הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות המליץ הערב לקצר את משך תקופת הבידוד לנדבקים בנגיף הקורונה לשבעה ימים במקום 10. אחד הנתונים שהוצגו היום לראש הממשלה צופה כי כ-30% מכוח העבודה ייעדר בשבוע הבא בשל בידודים. שרת החינוך יפעת שאשא ביטון סיכמה יחד עם יושב ראש מרכז השלטון המקומי כי מנהלי בתי הספר יוכלו להחליט על העברת כיתות ללמידה מרחוק בעצמם על מנת לעצור התפשטות במוסדות חינוך שבהם התגלתה תחלואה. ראש הממשלה נפתלי בנט השתתף היום בדיוני ועדת החוץ והביטחון לראשונה מאז כניסתו לתפקיד. הוא התייחס לסוגיה הפלסטינית והבהיר כי לא תהיה התקדמות מדינית מולם. האינטרס הישראלי, כך לפי בנט, הוא שמירת היציבות ביהודה ושומרון וברצועת עזה. בנוגע לשיחות הגרעין בין איראן והמעצמות, הבהיר בנט כי ישראל לא תהיה מחויבת לשום הסכם שיחתם.
אנחנו בהחלט מוטרדים. חשוב לי לומר ולהבהיר פה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. ישראל איננה צד להסכמים. ישראל איננה מחויבת למה שירשם בהסכמים, אם הם יחתמו. וישראל תמשיך לשמור על חופש פעולה מלא בכל מקום ובכל זמן בלי מגבלות.
טרור האבנים ביהודה ושומרון. שני אוטובוסים ישראליים נרגמו הערב באבנים בשני אירועים שונים בגוש עציון. סמוך לקדומים בשומרון נרגמו מחבלים אבנים אוטובוס ישראלי. נזק נגרם לשמשת האוטובוס. בכל האירועים ברוך השם לא היו נפגעים. כמעט 40 מיליון שקלים הועברו על ידי ממשלות זרות לפעילות ארגון המסייע למשפחות מחבלים בעתירות נגד הריסת בתי מחבלים. כך עולה מנתונים שמפרסמת תנועת אם תרצו. בין המדינות מהם קיבל הארגון כספים גרמניה והולנד. מאז שנת 2015 הגיש הארגון 88 עתירות נגד הריסת בתי מחבלים, וייצגו 81 מחבלים. ידיעה שמסר כתבנו אבי רבינה. נסיים עם תחזית מזג האוויר.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
מחר וביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי בערב יחלו לרדת גשמים בצפון הארץ ובמרכזה.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
כאן אנחנו מסיימים את שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב עם מרצה שמחר בבוקר. מכל צוות היומן, המשך האזנה טובה ולילה טוב.
מתפללים, רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
מדברים מהלב, הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
שוב לילה טוב לכם מאזינים יקרים, שוב אנחנו נפגשים, נפגשים על לבבות, בתוכנית מדברים מהלב, כמדי יום שני ב-12 בלילה. בתוכנית מדברים מהלב אנחנו נוכל לשוחח על כל נושא שמעיק עליכם, שמטריד אתכם, שאתם חשים צורך לפרוק, להתייעץ. ואנחנו כאן בשעתיים הקרובות כדי להזין לכם, לנסות לחשוב ביחד כיצד אנחנו מרימים את הראש, מתקדמים, מתמודדים עם אתגרי החיים, ולא נותנים לקשיים ולבעיות לנהל את רצף חיינו, לדכא את מצב הרוח שלנו. אני רוצה לפתוח את התוכנית הלילה עם סיפור שהגיע לשולחנו בבית הדין של הגאון הרב יצחק זילברשטיין לפני כמה שנים. שולח אליו יהודי מניו יורק סיפור ובו מתאר את השאלה הבאה. הוא מספר, מציג את עצמו כאיש עסקים, מצליח, והוא מספר שבאחד הימים הוא עומד בתחנת הרכבת, והוא הולך מצד לצד, שקוע בתוך שיחה גורלית מאוד, שיחה של העסקים אותם הוא מנהל. ובלי משים, בלעת השיחה, הוא מועד, והוא מוצא את עצמו שרוע על פסי הרכבת. הוא מתעשת, ואחרי כמה שניות הוא מרים את הראש, ואז הוא מבין את מצבו הקשה. הוא רואה איך הרכבת דוהרת לכיוונו, אומנם ממרחק, אבל צריך פה נס גלוי, בכדי שהוא יצא יצא חי מהסיפור הזה. ואז באותם רגעים גורליים, הוא מחליט ונודר נדר, שמי שיציל אותו מהמוות הבטוח הזה, הוא מעביר לו את כל רכושו. אחרי שניות ספורות, הוא מבחין ביד ענקית, כהת אור, מתקרבת אליו ושולפת אותו, כאילו היה צעצוע שנשלף ממכונה באמצעות יד אלקטרונית כזו. קושי מגודל גוף, שולף אותו החוצה, שומט אותו על קרקעית התחנה, ומשדר אדישות לא ברורה. כעבור כמה שניות הרכבת מגיעה לתחנה, פותחת את הדלתות, הקושי ממהר להיכנס בפנים, פותח עיתון, לא לפני שהוא מתיישב על הכיסא הראשון הפנוי שמזדמן לו, ושוקע בכתבה הראשונה שמסקרנת אותו. אותו יהודי ניגש אליו ואומר לו, תודה רבה, אני כל כך מעריך את מה שעשית עבורי. הצלת את חיי, הצלת את אשתי מלהיות אלמנה, את ילדיי מלהיות יתומים. והכושי אדיש, כאילו לא היה קשור למאורע האחרון שהתרחש פה. אחרי כמה שניות הוא מרים את הראש, ואומר לו, תקשיב ידידי, אני עובד כמנקה בבית הספר בקצה השני של העיר. בחישוב מהיר, כשראיתי אותך שרוע על פסי הרכבת, הבנתי שאם אתה הולך להימחץ פה למוות, יבואו משטרות, אמבולנסים, ואני אחר למקום העבודה שלי. זה יגרום לעיכוב. החלטתי לא להסתבך עם הבוס ולחסוך את האיחור הזה. הצלתי אותך משם. אני מספר לכם את הסיפור הזה מכיוון שאנחנו עושים כל כך הרבה דברים במשך היום, כל כך הרבה דברים חשובים במשך החיים שלנו, אבל אם אתה נותן לזה את הטון הראוי, אתה עלול לא לפספס את הדבר הכל כך חשוב שאתה עושה. אבל אם אתה מתעלם מהחשיבות הגדולה של הדברים שאתה עושה, אתה עלול בעצם לפספס את המהות. אותו קושי הציל את חייו של היהודי, הציל משפחה שלמה. אבל בראש שלו מה שעמד זה מקום העבודה והאיחור, הכעס הרגעי של הבוס. לפעמים אנחנו מפספסים דברים כל כך חשובים בחיינו, מחוסר ערך אמיתי וחוסר מחשבה לאותם דברים שאנחנו עושים. אנחנו כאן נמצאים בתוכנית מדברים מהלב, ויש לנו הזדמנות להגדיר הגדרות, להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ולחשב מסלול מחדש, ולהתקדם באותם דברים שאנחנו עושים. לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון, ננסה אנחנו להפעיל את מערכות הלב באופן הנכון, הראוי והרצוי, ונקווה למענה לשון מעת השם. לפני שנתחיל, כמובן נודה למנהל התחנה, אבי רוזן, לבצלל כהן, מנהל התוכניות, הטכנאי אורי כהן ששוזר בין שיחה לשיחה ניגונים שפורטים על מיתרי הלב, למפיק המקסים שמקבל את הטלפונים ממכם, יצחק איזיקוביץ'. כמה צלילים ואנחנו מתחילים.
ילדותך הפשטות והתום זיכרונות שאיתך הולכים לכל מקום בית אביך ואמך תמיד תישא איתך ולא תוכל לשכוח משם תשב עוד כוח מחשב מסלול מחדש ובאופק נקודת מפגש גם אם הדרך איתך יש מי שמחווה
מספר הטלפון שלנו למאזינים 03-5009393 593-93
לברך על הכל. אלוקים גדול, והוא תמיד איתך. מסלול מחדש הוא באופק נקודת מפגש גם ממדרך התארך יש מי שמכוון אותך
שלום ולילה טוב למאזין הראשון.
שלום וברכה, מה נשמע?
מקסים, ברוך השם, לילה טוב.
דבר ראשון, רציתי להגיד לרב שממש אנחנו נהנים לשמוע, וזה ממש מחזק ויפה. דבר שני, יש לי שאלה. רציתי, אני בן 22 וחצי, ובדיוק עכשיו אח שלי מעלה התארס.
מזל טוב.
וכולם אומרים לי, מתי אתה מתחיל שידור, מתי את פה, מתי שם. עכשיו אני רווק וכיף לי ונחמד לי ואני עדיין טוב לי, אז השאלה אם צריך להתחיל או לא, כדי לקבל חוות דעת ככה.
מי זה כולם אומרים לי?
חברים, משפחה אומרים לי תתחיל, צריך להתחיל, זה הגיל, כבר אתה מבוגר, אתה לא מבוגר.
תראה, כולם אומרים לי זה דבר ש צריך מאוד מאוד להיזהר ממנו. כי אם כולם אומרים לי, תתחיל, והסיבה שאני מתחיל כי כולם אומרים לי, אז זה לא אומר שאני עדיין אוחז שם. אבל לפעמים, הכולם האלו, שזה יכול להיות ההורים או חברים, הם מתאימים את דבריהם ואומרים, אתה צריך להתחתן, אתה נכון לך להתחתן, אתה ראוי להתחתן, בגלל ש, אז הכולם האלה יכולים להיות לך לעזר. ולכן, לפני שאנחנו ננסה לנתח מה איתך, מה הלב שלך אומר, מה כולם האלה אומרים? למה אתה צריך להתחתן? כי הגיע הגיל.
האלה שלא באמת מכירים שואלים בגלל הגיל, אבל גם אלה שכן מכירים יכולים להגיד לי זה. ויגידו לי בגלל שאני בנוי, בגלל שאני... לא יודע, הגיע הזמן. מכירים אותי וחושבים שהגיע הזמן. אז זה לא מחייב דווקא בגלל הגיל. השאלה אם באמת צריך להתחיל במצב שכרגע טוב לי בתור אבק.
תראה, המצווה החשובה ביותר בתורה זה פרו ורבו. לא לתוהו ברעה, לשבת יצרה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה, שנדרשת המשכיות, שרשרת הדורות, הולכת ומתקדמת, וכמובן בשביל זה צריך להגיע לשלב מסוים שבו צריך לשאת אישה. אם באמת הגיע המצב שאתה בנוי וראוי ויש לך את הכלים. אז נכון שברמה מסוימת קשה קצת להתנתק מחיי הרווקות, חיי החופש, אבל אנחנו לא באנו לעולם רק בשביל לנפוש, אנחנו הגענו לעולם בשביל לעשות את הייעוד שלנו. כל בן אדם יש לו מסלול ויש לו ייעוד, גם ברמה אישית, גם ברמה הכללית, גם ברמה הציבורית, וגם ברמה המשפחתית. ואם הגיע זמנך להקים משפחה, להכיר אישה, להתחתן איתה, להביא ילדים לעולם ולחנך אותם בעזרת השם, בדרך השם, אז כשאתה אומר לעצמך, אני לא רוצה להתחתן, מה אתה מסביר לעצמך, למה אתה לא רוצה להתחתן?
לא שאני לא רוצה, אני לא מרגיש צורך. אני אומר, אולי כדאי עוד קצת זמן בשביל להיבנות, בשביל לעבוד על המיטות שלי. אז אם נגיד הייתי ממצא ממש, ואני מרגיש שאני נשחק ו...
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו.
אני מבין.
אני רוצה להגיד לך משהו. אני סיפרה לי פעם קרובת משפחה שהיא רצתה מאוד מאוד להינשא בגיל מאוד מאוד צעיר. וכל הזמן הפצירה באביה, אני רוצה להתחיל בשידוכים, רוצה להפתיר בשידוכים, רוצה להתחתן. ובשלב מסוים, הייתה בת 19 וחצי, תקופה ממושכת, היא לא פנתה לאביה בעניין הזה. אז אבא שלה אמר לנו, מה קורה עם שידוכים? את לא רוצה להתחיל? היא אמרה, אבא, אני מפחדת. הוא אמר, עכשיו אני רגוע, עכשיו הגיע הזמן שאת ראויה להתחתן. זאת אומרת, אני מבין מתוכן דבריך, שהמניע שלך כרגע לסחוב עוד קצת, זה בשביל להיבנות עוד, בשביל עבודת עמידות, מה שבעצם מסגיר שזה שמשוחח איתי כרגע, זה בן אדם עם מודעות עצמי מאוד מאוד גבוהה, ובן אדם שעשה בעבר שלו עבודת עמידות, והתקדם, ונבנה, ואין לה דבר סוף, ולכן, בסופו של דבר, כמובן שהבסיס החזק צריך להיות איתן, ואיתו לגשת לחתונה, ואינו דומה זה שהגיע אחרי עבודת עמידות למעמד החופה, לבין זה שאדם שחי בהפקרות ובליצנות ובהישרדות, ואז הוא מתחיל להתמודד עם אתגרי החיים בצורה הרבה הרבה יותר קשה. אז, אבל בסופו של דבר, עבודת עמידות בפועל זה בחיק המשפחה, זה מול האישה, זה מול הילדים, זה אתגרי פרנסה, ואז בסופו של דבר תוכל ליישם בפועל את מה שאתה רכשת עד עכשיו. תראה, מה?
זה גם יהיה לי, אם אני יחכה עוד קצת, גם יהיה לי את עבודת המידות הזאת. וכשאני אעשה זה, מתי שאני ארגיש צורך להתחתן, שאני ארגיש שאני ממש רוצה.
תראה, אין לדבר סוף. בסופו של דבר, כל החיים זה עבודת המידות. בחור בן 22, לעניות דעתי, בפרט שכפי שאתה אומר, אין משהו מסוים, אם יש נקודה מסוימת שאתה אומר, תשמע, יש לי איזשהו פגם שאני מכיר בעצמי, שדבר שאם אני לא אטפל בו ויעבוד עליו בצורה ממוקדת, אז זה דבר שעלול להפריע לי ולהפר את שלום הבית שלי, או בכלל, לעורר אצלי המון המון בעיות בהמשך החיים, אז תן לי לגמור את הפרויקט הזה, את העבודה הזו, את ההתמודדות הזו, ואז להמשיך הלאה את החיים. אז בסדר, אז באמת צריך לקחת פרק זמן, לראות אבל איך מתמודדים איתו בצורה עניינית, רצינית, כובשים את היד ואת השטח הזה, ואז בעזרת השם אפשר להתחיל. אבל אם זה סתם, באופן כללי, משהו שזה נראה לי קצת בלבול, זאת אומרת, אתה בשיחה שלך, אם שמת לב, אתה מהלך בין שני כבישים, זאת אומרת, אתה מדבר על כביש הנוחות, וקופץ לכביש עבודת עמידות. ויש פה שני נושאים שיש פער גדול ביניהם. אם זה עניין של נוחות, אז כפי שאמרתי, לא הגענו פה לעולם בשביל נוחות, וככל שעובר הזמן, אז האתגרים הם יותר קשים. אבל אם זה עניין של עבודת עמידות, אז כפי שאמרתי, עבודת עמידות זה דבר שהוא משהו תמידי לכל החיים. אז אם יש נקודה מסוימת שאתה רוצה לסגור מה שנקרא את הפינה הזו, אז בסדר, אז תיקח עוד תקופה קטנה. אבל אם זה משהו כללי, אז אני חושב שכן כדאי לצאת לשידוכים, ואני אגיד לך למה. מכיוון שמה שקורה, ישנם הרבה הרבה גם בחורים וגם בחורות שהם אנשים, מבחינה חברתית, אנשים מאוד מאוד נוחים ונינוחים ונעימים וטובים וכיפים, ויש להם את כל המעלות שבעולם, ואז הם מתחתנים, ואז הם רואים שכל אותם מידות טובות שהם גילו בעצמם לא תמיד עומדים להם ביום הדין, זאת אומרת בזמן הנישואין, מכיוון שאנחנו יודעים להיות אנשים מאוד מאוד נחמדים וסימפטיים ואכפתיים, אבל כאשר אנחנו צריכים לשלם מחיר עד כדי להכניס מישהו לתוך החיים שלנו, שזה קצת כובל, וזה קצת מאתגר, וזה קשה לפעמים, וזה דורש המון 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 מודעות עצמית לעבודת המידות, אז זה לא תמיד מתנקז עם מה שהכרנו בנו לפני החתונה. עכשיו, כיוון שבן אדם בסופו של דבר הוא נולד יחידי, אז בטבע שלו אנחנו, כמו כל אדם, אנשים אגואיסטים. אנחנו אוהבים את עצמנו, אוהבים לדאוג לנו, אוהבים שעושים מה שאנחנו אומרים, ובפרט אוהבים להיות אנשים חופשיים. כשמתחשק לי משהו, אז קשה לי מאוד שמישהו אומר לי לא. אתה מבין? אני מבין שאתה נמצא היום במסגרת של ישיבה.
נכון.
ואתה בעצמך יודע היום, כשבא לך לעשות משהו, כשמתחשק לך לעשות משהו, ואפילו אחד מצוות הישיבה אומר לך אל תעשה, אז זה דבר שקשה לך לעשות. אז כשאתה נמצא בצוות הישיבה, מול צוות הישיבה לא כל כך מחייב, לא ברמה האישית ולא ברמה העניינית, אז אתה יכול איכשהו להסתדר עם זה. אבל כשמתחתנים זה משהו שהוא הרבה 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 יותר מחייב. וככל שבן אדם מתבגר, וככל שחולף הזמן, אז הוא נהיה יותר עבד לאנוכיות של עצמו. והרבה הרבה יותר קשה לו להכניס מישהו אל תוך החיים שלו, שהוא אמור מאוד מאוד להיות גמיש מולו, ולהיות פרגמטי מולו. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
אז לכן הזמן לא, 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 לא יפתור בעיות, ועלול רק להחמיר ולהרע להם. אז לכן לסיכום, אם תנסה לעשות הפרדה בין הנושא של הנוחות לבין הנושא של הנכונות, אם זה נושא של נוחות, זה לא רלוונטי. אם זה נושא של נכונות, אז פה גם תחלק בין שני חלקים. אם יש נקודה מסוימת שאתה אומר, תשמע, הרבה יותר קל לי לעשות את המסע הזה לבד, ולהתגבר ולגדול וללמוד מזה, ולכבוש את השטח ואת היעד הזה, מה טוב ומה נעים. אבל אם זה סתם משהו כללי של עבודת המידות, אז יכול להיות שזה לפעמים אנחנו משתמשים בתירוצים אידיאולוגיים בשביל לחפות על החלק הראשון שהזכרתי, שזה משהו שאתה אומר, תשמע, נוח לי להיות לבד, וזה בדיוק עלול להיות ההפך מעבודת המידות עם חליפה של עבודת המידות. זה בן אדם צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו בעניין הזה, ושוב, כפי שאני אומר, מההתרשמות שלי עם השיחה, שבן אדם עם, שמשוחח איתי כרגע, זה בן אדם עם מודעות ועם עבודת המידות, ומבין את החיים. הוא מבין שחתונה זה לא רק מסעדות, ורק הדבר הכי קל בלהיות נשוי זה להתחתן. להיות נשוי זה משהו מעבר שדורש אנרגיות והשקעה ואכפתיות ורגישות והמון עבודת המידות, ונראה לי שאתה עומד בקטגוריה הזו, ולכן אני מאחל לך שתתחיל, ובעזרת השם תסיים גם במהרה את תקופת השידוכים, ותתקשר כאן לבשר לנו שמגיע לך מזל טוב. בסדר?
שיהיה
לך לילה טוב ובשורות
טובות. תודה רבה.
לילה טוב.
עמד העבד בתפילה כיוון ליבו כלפי מעלה וכך ביקש בבכי עשנה חסד עמדי ואמצא אישה לבן אדוני טרם קילה לדבר והנה רבקה כשעל שכמה קדה יוצאת אל הבף הירוץ לקראתה אליעזר לפי שראה שהמים עלו לה לעזר תרם קילה להרר והנה רבקה מורידה קדה אותו משקה ותמהר ותאר קדה אל השוקת על כן ראה משמיים את אשת החסד עמד העבד משתומם והשתחווה להשם אשר צלח דרכו ולא עזר חסדו והמיתו מעם בית אדונו טרם קילה לדבר והנה רבקה כשעל שכמה קדה יוצאת אל הבר וירוץ לקראתה אליעזר לפי שראה שהמים עלו לה לעזר תרם קילה להרר והנה רבקה מורידה קדה אותו משקה ותמהר ותאר קדה אל השוקת על כן ראה משמיים את אשת החסד ומאז ועד היום, ומאז ועד היום 40 יום טרם יצירת הוולד, יוצאת בת קול אלו קול במכון ומכריזה על זיווגה של כל אדם ואדם, כן אברהם ושרה, כן יצחק ורבקה.
לילה טוב ושלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה, לילה טוב.
לילה טוב. דבר ראשון, רציתי מאוד להודות על התוכנית. אני אישית מאוד מאוד נהנה, גם חברים שלי בישיבה מאוד נהנים.
גם אני.
לעצם השאלה, עשיתי שואל על הדבר. אני בחור ישיבה, ברוך השם, השגרה שלי, היום שלי מלא בפעילות. אני מאוד מרוצה מהפעילות שלי. הבעיה שלי אחת, אני מרגיש שהפעילות שלי הופכת לשגרה, ואני אסביר. הפעילות בעצם היא פעילות מאוד מאוד מלאה, אבל בגלל שהופכת לשגרה, פשוט הולכת ודועכת עם הזמן. זה מתבטא בעיקר בזה שבתחילת זמן, בדרך כלל אני מאוד מאוד פורח, ואז פשוט זה הולך ודועך ודועך ודועך, ואני לא מצליח בעצם להפוך את השגרה למשהו שירים אותי. השגרה הולכת ושוחקת אותי. ברגע שמתחיל הזמן, היום שלי מאוד מאוד פעיל, וככל שזה הולך ומתגבר, אני הולך ודועך למטה.
כן. זאת אומרת, כך עובד אצלך בשנים האחרונות, ולצד זה, למרות שאתה אומר שאתה מתחיל מאוד מאוד טוב, אתה, לצד זה, אני מבין שאתה כן מרוצה מהפעילות שלך.
אז אתה... כן, כי גם כשנמצא במצבים של דעיכה, זה אף פעם לא דעיכה מוחלטת. אבל אני לא, אבל הדעיכה הזאת, שוב, זה מוריד את ה, את ה, את ה, אני מרגיש שאני יכול, אני יכול יותר. פשוט בגלל, דווקא בגלל שהשגרה שלי היא שגרה, היא שיוכלת אותי למטה.
אז איפה הנקודה? שאתה מרגיש שאתה לא ממצא את עצמך, או שאתה מרגיש שאתה לא מתקדם, או שאתה מרגיש ש...
שאני לא מתקדם מספיק, שאני לא מתקדם מספיק, אני לא... שוב, גם במצבים של השחיקה, אצלי לפחות זה אף לא מגיע לשחיקה מוחלטת. זה לא מתבטא בשחיקה מוחלטת, אבל שוב, זה שחיקה מורגשת.
תראה, קודם כל, אני חייב לומר לך, שמה שאתה מרגיש... זה הרגשה נכונה, וזה דבר שהוא טבעי. שחיקה זה דבר שהוא קיים לכל אחד ובכל תחום ובכל מהלך החיים. חזל כבר הרגישו בזה, בפרט בתחום שאתה שקוע בו, שזה בלימוד התורה, והם כבר אומרים לנו דברי תורה צריכים חיזוק. זאת אומרת, גם אדם שהוא לומד תורה, גם אדם שהוא שקוע בעלה של תורה וספון בישיבה, זה דבר שצריך חיזוק כל תקופה את ההתחדשות. וכל יום יהיו בעיניך כחדשים, וצריך לראות מהם הדברים שיעזרו לנו להתחדש בלימוד, או בכל עשייה שלנו, בפרט בעשייה רוחנית, כי התייבשות זה דבר שהוא מצד אחד טבעי, מצד שני דבר שמאוד מאוד צריך להיזהר ממנו. אני רוצה לספר לך סיפור אישי, שבתור ילד אני הייתי הולך לחיידר כל בוקר, והיה לי מין כזה תחביב. הייתי אוהב לקרוא... את הסלוגנים שחברות הרכבים היו כותבים מתחת הלוחיות זיהוי. אז יש אחד כותב השקט שבעוצמה, ואחד שכותב לא רואה מוסך, והחברה השלישית, וכן הלאה. אבל היה משפט שמאוד מאוד תפס אותי. אני חושב שזה של חברת פולקסווגן. היה כתוב שמה, לא כל מי שנושם חי. זאת אומרת, ישנם מיליארדי אנשים בעולם, בני אדם, שנושמים, נושמים, הם הולכים כל יום לעבודה, הם חוזרים הביתה, הם אוכלים, הם שותים, וכך חוזר חלילה. אבל יש מעט מאוד אנשים שהם חיים. אני לא בטוח שקניית רכב מהסוג הזה באמת תפתור את הבעיה, אבל העיקרון והמסר מאוד מאוד מצחן ביניהם. זאת אומרת, זו התחושה שבעצם אתה מביע פה. אתה אומר, תשמע, אני נושם. בסופו של דבר אני קם, אני לומד, אני מתפקד. אני יכול להיות מרוצה מהסדר יום שלי, כי אני עלול להרגיש שאני ממצא אותו. אבל אני לא מרגיש חי. אני נושם. אני לא מת, אבל לא כל מי שהוא לא מת הוא חי. ולכן אתה שואל בעצם איך אתה מחיה את הסדר יום שלך, איך אתה מחיה בעצם את התחושות, את הנשמה שלך, את היום שלך.
כן.
כן. עכשיו פה יש שני חלקים. אני דיברתי פעם עם אחד מגדולי ראשי הישיבות שבדור, והוא אמר לי שהאנשים הגדולים ביותר שהוא מכיר, זה אנשים שעושים לעצמם מה שנקרא מחייבים. זאת אומרת, מסגרות. אנשים בשטחיות עלולים לראות בזה חולשה. מה הבעיה? תקום בבוקר, תלמד. למה צריך הספק של דף? למה צריך הספק של מסכת? למה צריך הספק של סוגיות? תבוא, תלמד. אבל מסתבר שאנשים שמודעים לחולשה האנושית שתבועה בהם, אז יש להם הרבה הרבה יותר כוח להתמודד עם זה. וכיוון שאחת מהחולשות, זה כמו שאתה תיארת כרגע, תחושת ההתייבשות, אז בן אדם שהוא מודע לחולשות שלו, אין בן אדם עוצמתי ממנו, ואין בן אדם יותר מצליחן ממנו. תיקח למשל דוגמה את מרן שר התורה, הגאון רב חיים קניאבסקי. כן, שהוא תלמיד חכם שספון בעולה של תורה עשרות רבות של שנים, וכל רגע מנוצל אצלו ללימוד. ולמרות זאת אתה רואה שהוא עושה מסגרת כל שנה של סיום שס, ירושלמי, בבלי, ספרו, ספרי, מכילתא. זאת אומרת, גם הוא רואה לנכון את הצורך במסגרת ובמחייב של תוכנית כלשהי. עכשיו, ברגע שבן אדם יש לו תוכנית, אז מפעם לפעם יש לו את ההתחדשות, שהוא אומר, סיימתי מסכת כזו, אני עובר למסכת חדשה, סיימתי את הנושא הזה, אני עובר לנושא הבא, ואז בעצם הוא לא נותן להתייבשות לחדור, לחלחל אליו ולדכא אותו. מכיוון שיש לו תוכנית מסודרת, ואז בעזרת השם הוא מגיע לחתונה, עם נושים נזיקים, עם תוכנית לימוד כלשהי, אפילו עד לחתונה. כל תקופה מסוימת, יש לו את התחושה הזו, סיימתי את הדבר הזה, אני עובר לנושא הבא. סיימתי את הדבר הזה, נושא ל... עכשיו, ההתייבשות היא לא רק בנושא הלימוד. כי כפי שאומרים חז"ל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. ופה, באמת בשביל להרגיש... אם נלך באותו משקל של התייבשות, אז נשתמש בנוסח של באמת להרגיש רטוב בעבודת השם, זאת אומרת חיות בעבודת השם. אז פה אני הייתי מציע לך גם כן לעבור לנושא המהותי של הבן אדם שבך. ויש לנו בלי עין הרע במדפי המוסר אין ספור של מגוון מכל הסוגים ובכל השפות ובכל הרמות, אבל אני תמיד מתחבר למקור, ויש את הספרים העתיקים והנפוצים, ואולי משומשים ביותר, רוחות צדיקים, מסילת ישרים וכדומה, ותנסה לעבור שם על כל מיני שערים מסוימים, שמדברים על נושאים במידותיו של האדם, וברור לי שתמצא שם, במכלול הנושאים שמדוברים שם, נקודה אחת שנוגעת בך, שאתה אומר, תשמע, בדבר הזה אני צריך תיקון. וברגע שאתה תרגיש התרוממות, אתה תעשה עבודת שטח, תוך כדי לימוד, ותוך כדי עשייה גם כן מעשית, וחשבון נפש, והתקדמות, ומין כזה פנקס שבעצם מתאר את ההתקדמות המגמתית שלך, זה הדבר שנותן תחושה של התחדשות, כי באמת ישנה התחדשות, זאת אומרת, אותו בן אדם שהיה פה אתמול, לא נמצא פה היום. אז איך אפשר להרגיש התייבשות? באמת כי יש פה בן אדם חדש שגווה בגובה אמיתי בפנימיות ובמהות שלו, שזה דבר שהוא מקסים והוא באמת מרומם. אז לכן אני אומר, יש פה שני מישורים. קודם כל במישור הלימודי, אני הייתי מציע לך לקחת פרויקטים. להגיד, אני עד פורים, אני לא יודע אם אתה מתחבר יותר לעיון או לפקיעות, אבל נושא מסוים אולי גם וגם, אולי בסדרים מסוימים כר, בסדרים מסוים אחרת, אולי תוסיף לעצמך מחוץ לסדרים, בזמן שכולם הולכים ופונים לעיסוקם, אז אתה תגיד, תשמע, אני בזמן הזה, כשהבסמד רשקט, אולי מעט בחורים, אז אני לוקח נושא מסוים ומשלים אותו, ואז אתה תרגיש באמת את ההתחדשות שאליה אתה שואף לחוש. זה בנושא הלימודי. במקביל, גם בנושא שכפי שדיברתי על על המהות שבך, אתה יודע, רב מאיר חודש, המשגיח בישיבת חברון, ישיבת ארץ ישראל וישיבת אור אלחנן, והוא אומר על הפסוק, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. אז הוא אומר, כולם מדברים מה זה ימות באוהל, ממית עצמו באוהלה של תורה, אבל לפעמים שוכחים את ראשית המשפט, אדם. לפעמים זונחים את האדם, את האודום, הוא היה אומר, והולכים לממית עצמו באוהלה של תורה. אז כמובן כאשר זה מקביל, העבודה היא מקבילה גם על הנושא של האדם במהותו, על המידות ועל ההתקדמות האישית שלו, על הבנייה האישיותית שלו, ובמקביל גם כן השקעה והתחדשות בנושא של הלימוד, אני חושב שיוכלו לפתור לך את הבעיה של התייבשות, אבל בשביל זה צריך, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. אומרים חז"ל, מה זה המושלים? אלו שמושלים ביצרם. וההתחדשות הזו, ברגע שאתה תדע לייצר אותה, אז זה דבר שבכל שלבי החיים ובכל תחומי החיים תדע איך להתמודד עם זה. גם בכל תחום, בקשר עם הילדים בעזרת השם אחרי שתנסה, בקשר עם האישה אחרי שתנסה, אתה פתאום צריך, פתאום מרגיש שהעסק עובר למסלול כזה של שגרה כפי שתיארת, והתייבשות בהתאם. ברגע שאתה תדע להגיד שנייה, אני לא אמשיך מחר, כפי שאני אוחז היום, רק בגלל שזה יום-יום, מין כזה הישרדות לא חיובית, אז אתה תרחוש קניין נצחי של לדעת להתמודד עם המציאות הזו, שהיא תפגוש אותך בכל מיני סיטואציות, ולהתחדש בהתאם, ובעזרת השם תצליח בכל חלקי החיים.
הבנתי, תודה רבה רב.
שיהיה לך המון הצלחה ולילה טוב. בשורות טובות.
השיר ששרה הציפור לך, האם שמרת בחיסך את העלה שנחל ראשך? האם כבר שרת שיר היום? האם מצאת שביל היום? האם הקשבת לחלום? האם ברכת לשלום? אדם בודד לכולך, לעולם לא תדע מה עובר לו בנשמה. כל אדם צריך מדי פעם לעצור ולהביט לשמיים. האם שמעת את השיר ששרה הציפור לך? האם שמרת בחיסך ועלה שנחל ראשך? האם כבר שרת שיר היום? האם מצאת שביל היום? האם הקשבת לחלום? האם ברכת לשלום? אדם בודד לכולך, לעולם לא תדע מה עובר לו בנשמה. את מה אספת היום? את מה השלחת במקום? שנים ניסית לבלום, לגזום, לפרום, אך לא באמת העזת לומר שלום. ענה לי לפני שיהיה מאוחר מדי, מלא לי בי כי לא אומר לך די, לא אומר לך די. ענה לי לפני שיהיה מאוחר מדי, שגילית פתאום ואספת מאבני המקום, ביקשו העיניים את עצמם לצום, להביט פנימה בסולם שהופיע בחלום.
לילה טוב, מאזין נוסף. לפני שאנחנו נשוחח עם המאזין, רק נזכיר לכם, הטלפון לעלות לשידור 03-593-93, ואנחנו עם המאזין הנוסף. לילה טוב. שלום וברכה, לילה טוב.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, שלום.
אני קוראים לי חיים, והייתי רוצה להתייעץ עם הרב במשהו קצת מבולגן לי בראש.
כן, חיים.
אני מאוד משתדל ומאוד מתאמץ להתקרב להשם, אבל אני כל פעם קורא בבוקר, בערב, אני קורא ואהבת. עכשיו, ואהבת, כאילו, מה זה ואהבת? ואהבת זה אומר לי, תאהב את השם. איך אני אהבה? מה זה? אהבה זה רגש, אהבה זה לא... זה לא, לא יודע, תלבשתי ציצית, לקחתי לבשתי, ואהבת, לפעמים אני אוהב, לא יודע, עכשיו פתאום קיבלתי איזה משהו, אתה יודע, איזה משהו ש... איזה חיוך משמיים, אז וואלה, אני מתמלא אהבה. אבל פתאום לפעמים, וואלה, יום לא משהו, יום ככה, יום בסה, וזהו, לא עכשיו, לא יכול להגיד בערב, או איזה יופי, איך אני אוהב.
תראה חיים, מהפתיח שלך, מהמילים הראשונות שבה פתחת את השיחה, ניכר שאהבת השם חקוקה בלבך. פתחת ואמרת, אני מנסה להתקרב להשם, זאת אומרת, אתה במהותך, דבר שהוא חשוב לך והוא תופס לך מקום משמעותי בלב. רק מה שאתה מציג כרגע, אתה אומר, יש תקופות מסוימות, שמה שנקרא, המזל פחות מאיר לי פנים, ואני לא ממש מרגיש... את מציאות השם באופן מוחשי בחיים שלי, כשיש קשיים, כשיש התמודדויות, כשיש נפילות, כשיש אתגרים קשים. ואז אתה שואל, איך אני מצליח לקרוא באמת מתוך חיבור את הפסוק הראשון?
זה לא דווקא לקרוא, כן? זה כל המקיוב, מצוות אהבת השם, אבל... עוד פעם, זה כמו יגידו לי, תאהב את זה, לא, תאהב סושי. לא אוהב סושי.
אני רק אחדד את השאלה שלך בשביל שלל המאזינים. אתה אומר, מצוות התורה בדרך כלל הן מצוות שבגוף, מצוות פיזיות. תעשה או אל תעשה, אל תדליק אש בשבת, תניח תפילין, תלבש ציצית, תנענה לולב. אבל במצוות אהבת השם, אתה אומר, זה משהו שהוא פחות בבחירה שלי. זאת אומרת, גם אם אני מאוד מאוד רוצה לקיים את מצוות השם, גם כשקשה לי, אז אם מדובר בהנחת תפילין, אני מכריח את עצמי, וקם, למרות הקושי, מתגבר ועושה את זה בשמחה. אבל כאשר מדובר על משהו שהוא ברגש, לכאורה, על פניו, זה עלול להיות משהו שלא בשליטתי, גם אם אני מאוד רוצה.
כן.
כן.
תודה רבה.
כן. אז חיים אמרת, נכון?
כן, אמת.
תראה, חיים, אני חייב להגיד שהשאלה שלך היא שאלה שנשאלה לפני הרבה הרבה שנים, על ידי הרמב״ם. הרמב״ם בעצמו מציג את השאלה הזו, והאחי הדרך לאהבתו. כך הרמב״ם שואל. הוא שואל בעצם את השאלה שלך, איך בעצם אנחנו מקייבים את ציווי השם? אגב, הגמרא במסכת ברכות אומרת, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. מה זו בכל נפשך? אומרת הגמרא, אפילו נוטלת נפשך. זאת אומרת, האהבה שלנו זה לא רק שכאשר אנחנו נתמודד עכשיו מול מישהו שכופה אותנו לעשות, להמרות את פי השם, אז אנחנו צריכים אז להיזכר באהבה. אלא כל יום ויום, אהבת השם צריכה להיות חקוקה בליבנו. אפילו נוטלת נפשך בעצם מתאר את רמת האהבה שבה אנחנו צריכים להיאחז. ברמה כזו, שאנחנו מסכימים שיתלו את נפשנו, עד כדי כך. אז איך בעצם אנחנו מצליחים להגשים ולקיים את הציווי הזה? אז הרמב״ם אומר משהו מאוד מאוד מעניין. הרמב״ם אומר שברגע שאדם מתבונן במעשיו וברועיו הנפלאים, כך לשון הרמב״ם אם אני לא טועה, אז ברגע אחד שהוא יראה את החוכמה הגדולה, שאין לה חוכמה אנושית בקנה מידה שכזו, יראה את פלאי הבריאה, אומר הרמב״ם, מיד הוא אוהב ומשבח את הקדוש ברוך הוא. למה? כי כפי שאתה ציינת, מה שבעצם עלול להקשות לנו את האהבה בהשם, לפעמים בזמנים מסוימים, לאתגר אותנו, זה כשיש לנו קשיים, כשיש לנו התמודדויות, כשיש לנו דברים שלא נראים לנו שהם צריכים להיות כפי שהם. אבל ברגע שאומר הרמב״ם, ברגע שבן אדם מבין את העוצמה שבחוכמה האלוקית, הוא מבין איך הכל פה מתוכנן להפליא, אדם מבשריך זה אלוקה, כן? ברגע שאדם יתבונן על עצמו, וננסה לדמיין איך יכול להיות שנוצר אדם, נזר הבריאה, עד לפרטי פרטים בצורה כל כך מתוכננת, אז הוא יבין מיד שהקדוש ברוך הוא שהוא כל כך חכם, הוא מתכנן דברים בצורה כזו, שגם כאשר ישנם מקרים לפעמים, שבעינינו הם נראים לא חיוביים, לא טובים, שליליים, רעים, קשים, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. ואז הוא אומר, תשמע, כמה דברים טובים יש לי, כמה חוכמה יש בי, כמה דברים נעימים וחיובים הקדוש ברוך הוא מרעיף עליי בכל ימי חיי, ואז הוא אומר, תשמע, גם הדברים הקשים האלה כנראה הם לא מספיק מובנים בעיניי. לכן אומר הרמב״ם, שהנקודה באהבת השם דווקא תגיע מתוך ההבנה בגודל החוכמה שבפילי הבריאה. כי ברגע שאתה אומר, תשמע, יש פה בן אדם נכנס לפרופסור, משלם המון המון כסף שיבצע לו בדיקה, ואחרי זה גם טיפול רפואי. ואז אותו דוקטור שקיבל המון המון כסף בשביל הטיפול הזה, שולף משהו דוקרני, מצמיד לי לזרוע, ותוחב את זה שם, ואני זב דם. זה לא גורם לי באותם רגעים לסנוע אותו. למה? כי אני מביט בו. אני מביט בתעודות הוקרה שמפארות את, ה, את, ה, את המרפאה שלו, את חדר העבודה שלו. ואני אומר, תשמע, אם יש לו כל כך הרבה היסטוריה של הצלחות, כנראה הוא יודע מה שהוא עושה, וכנראה הדבר הטוב ביותר עבורי כרגע, זה להכאיב לי בכדי לרפות אותי. אז לכן, ברגע שבן אדם מבין שהדוקטור הגדול ביותר בעולם, האלוקים, שהוא כל כך חכם, וכל כך הכל אצלו מתוכנן ומדויק לפרטי פרטים, הוא יודע בדיוק מה שהוא עושה, והוא מסתכל בהיסטוריה של החיים האישיים שלו, והוא מבין כמה דברים טובים קרו לו, והוא מתבונן עוד יותר, והוא נזכר בכל מיני דברים שהיו נראים לו כשליליים וכרעים וכלא טובים, ובסוף התגלו כדברים מושיעים, דברים מועילים, okay. דברים שהיו נכונים דווקא במסלול הזה של הקושי, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר, כך אומר הרמב״ם.
זה... הרב אולי יכול להוריד לי את זה קצת יותר לפרקטי, נאמר עכשיו בערב, אני מגיע והיה לי יום לא משהו, אז עכשיו אני בעצם מוקח לרגע, ואומר בוא נתחיל להתבונן בבריאת העולם.
תצא החוצה לחצר, תסתכל על העצים, תסתכל על כל מה שמלבלב בחוץ, תסתכל על השמיים ועל הארץ, ונסה, הרי איך אברהם אבינו, כן אבי האומה, הכיר את הקדוש ברוך הוא, הביט ימינה ושמאלה, אומר לא יכול להיות שיצירה כזו מופלט, כזו מתוכננת, כזו יפה, כזו עובדת, זאת אומרת, אין יום שהשמש לא זורחת, ושהכוכבים לא מנצנצים בלילה, הכל עובד בצורה כל כך אדריכלית, כל כך מתוכננת ומדויקת, לא ייתכן שאין פה בורא ומנהיג לעולם. לא יכול להיות דבר כזה. כפי שאומרים, מבשריך זה אלוקה. ברגע שבן אדם יראה את גופו של האדם, לרבות כל הרגשות שבו, והחוכמה שבו, והעיניים שרואות, והפה שמדבר, והאף שמריח, והשיניים כיצד השיניים הקדמיות הם חותכות והשיניים הפנימיות הם תוכנות, איך הכל מדויק להפליא בצורה בלתי נתפסת, אז הוא יגיד, תשמע, יש פה דוקטור, זה לא סתם כואב, יש פה תוכנית. נכון שעכשיו זה לא נעים, אבל יש פה תוכנית, אתה הולך אפילו לתקן פנצ'ר, כן? יש לך בעיה עכשיו, יש לך חור קטן בצמיג, ואתה הולך לפנצ'ריה, ובמקום עכשיו לסדר לך את הנקודה הקטנה הזו, שאולי אפשר להסתדר, לשים איזה פלסטר שם, לסתום אותה, אתה רואה שהוא מפרק לך את הגלגל לגורמים, מוציא לך את הצמיג לגמרי, מפרק את כל הגלגל עכשיו מהרכב, אתה אומר, מה קורה פה? אבל בן אדם שהוא עם קצת ניסיון, אדם שהוא קצת פיקח, הוא אומר, תשמע, הוא מפרק בשביל לבנות, אז זה חלק מהתהליך, זה עצה ראשונה. עצה שנייה, הסטייפלר מביא לנו, וזה גם כן עצה שכדאי לנסות אותה. הרמב״ם אומר שכתוב שם לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם. הוא אומר שהפסוק הזה בעצם עונה על השאלה שלך. כי כידוע, כפי שכותב הרב דסלר בהרחבה, שלא כפי שהעולם חושב שאהבה מולידה נתינה. אלא בדיוק ההפך, נתינה מולידה אהבה. ברגע שאנחנו נותנים לחבר, להורים, לילדים, לאישה, לבעל, אז זה מפתח בנו רגשות של אהבה כלפי המקבל. כי ברגע שבן אדם נותן מעצמו, הרי בן אדם בסופו של דבר, הוא נולד לבד והוא מאוד מאוד אוהב את עצמו. ברגע שהוא נותן למישהו אחר, אז הוא לוקח חלק מעצמו, ובעצם מפזר אותו אצל אנשים אחרים שלהם הוא נותן, והם מקבלים ממנו. אז לכן ברגע שהוא נותן, אז הוא מייצר ומוליד ומייצר אהבה. אז אומר הסטייפלר, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם. ברגע שבן אדם מתאמץ בעבודת השם, ומשקיע במצוותיו, ועובד אותו מתוך חשק להתקרב, ונותן מעצמו, גם במחיר של קושי והתמודדות, באופן אוטומטי, הנתינה הזו תוליד אהבת השם. אז לכן, אלו הם שתי העצות, שאחד, הראשון, כפי שאמרתי, הרמב״ם אומר, להתבונן ולהבין, גם כשקשה, יש פה תוכנית, זה לא מקרי, זה לא סתם, נכון שזה כואב, אבל לפעמים זה הזריקה שתרפא אותך. נקודה שנייה, לעובדו בכל לבבכם. ברגע שבן אדם עובד, אז הוא נותן, ואזי הנתינה מולידה אהבה, ואז הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא.
ואז כבר הרב, עכשיו בקשר לעצה הראשונה, אז נאמר שאני אנסה אותה, ועכשיו אני אצא כל ערב, כל זה, באיזשהו שלב כאילו מתרגלים, לא יודע, אני עכשיו אשים לרב ציור מאוד יפה בחדר, הרב פעם אחת רואה אותו, פעם שנייה רואה אותו, מתפעל, פעם 30-40 כבר פחות, כאילו זה קשה להתפעל כל פעם מחדש.
אנחנו מגיל אפס ועד סביבה וזקנה, ניתן לרופא רשות לרפות, ואנחנו הולכים לרופאים למרות שאנחנו מתרגלים מזה שהוא ניתח והצליח, אנחנו יודעים בסופו של דבר במוח, הוא לא דיבר כרגע, אתה מדבר על מבחינה רגשית להתפעל. ואז אתה אומר, תשמע, הרגש דרכו להיות כהה, כן? להישחק. אבל מה שהרמב״ם בעצם מדבר, זה להבין בראש, ברגע שבן אדם מבין בשכל, וזה הלוואי שנתרגל לחוש את התחושה הזו, שהקדוש ברוך הוא מנהל ומנהיג את הבריאה, ובכל קושי וקושי, בכל חלקיק מימי חיינו, יש פה תוכנית מאוד מאוד מסודרת, למה היא באה, ולאן היא אמורה להוביל אותנו, אז זה הרגל נפלא. הפוך, אדרבה, ברגע שאתה כל הזמן, דו דווקא לצאת החוצה, אפשר גם להיכנס בפנים, בכל מקום אפשר לראות את המציאות של הבורא, בכל העולם המופלא הזה. ולכן, ברגע שהמוח התרגל לחשוב באופן כזה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הבריאה, הוא השליט, הוא המנהיג, והוא עושה כל דבר בפיקחות שאין למעלה ממנה, אז כאן אומר הרמב״ם, ברגע שהוא יבין בשכל, אז מיד הוא אוהב ומשבח. דהיינו, אותו רופא שריפא אותך, ואפילו לא עלינו רחמנא ליצלן, אדם שיש לו סכרת או מכל סיבה אחרת, אפילו קורטים לו את הרגל, והוא חייב ניצלו, הוא מחבק את הרופא, הוא לא כועס עליו, למה? כי הוא מבין שיש פה מי שמבין יותר ממנו, ועושה את מה שנצרח לו בשביל להציל את חייו. אז אם כך מדובר ברופא בשר ודם, מה נגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא בעצם, הוא עושנו והוא יוצרנו?
אז בעצם צריך לעורר את המוח והרגש שכבר מגיע אחרי זה לבד?
כך אומר הרמב״ם, ברגע שהתבונן האדם, אז הוא מבין בראש ורואה את החוכמה שאין לה אח ורע, ואז אומר הרמב״ם, מיד מגיע אהבה, באופן אוטומטי, ברגע שכפי שאמרת, הרי בתקופות היפות שלך, כשאתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא מאיר לך פנים, אז האהבה הולכת וגוברת. רק מתי הקושי? כשאתה רואה דברים שהם לא כל כך נראים לך, אבל ברגע שאתה מבין שהדברים שלא נראים לך, אז זה המסלול. כן, עכשיו אני רוצה לתת לך לצורך העניין 100 שקל. אבל אין לי 100 שקל, יש לי רק
שאתה... למה לא? אני בעד.
אז ברגע שאני אין לי 100 שקל, אז אני נותן לך 200 שקל, ואני מבקש ממך עכשיו להשיב לי 100 שקל. אז אתה לא מרגיש לא בנוח שאני לקחתי ממך 100 שקל, כי זה הדרך לתת לך את 100 שקל. אז כך, ברגע שתתרגל לחשוב כך, אז בעזרת השם תוכל לכוון ולהתכוון ולהרגיש ואהבת את השם אלוקיך. בסדר חיים, שיהיה לך לילה טוב, בשורות טובות, שלום שלום, לילה טוב, ביי ביי.
חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובו, חיים של ברוכו, חיים של פרנס או חיים של חילוץ עצמוס.
חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובו, חיים של ברוכו, חיים של פרנס או חיים של חילוץ עצמוס.
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
כבר 8 שנים ברציפות, הכי הרבה משפחות בוחרות לעבור למכבי. הצטרפו גם אתם למכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל. כוכבית 4535. ההצטרפות עד י"ג בשבט 15 בינואר.
יש קופות חולים, יש מכבי.
שלום, כנר ימונק, מנכ"ל עמותת בית חם. אתם בוודאי רוצים להצליח. כולנו רוצים להצליח. מרגישים מתוסכלים מחוסר ההצלחה שלכם? אתם כועסים על עצמכם? מרגישים מבוזבזים? אפשר גם אחרת. גם אתם יכולים להתחיל להצליח ולממש את הפוטנציאל שלכם. התקשרו עוד היום 0733-300-200 0733-300-200. קורסים נפרדים לגברים ולנשים.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי וגם מזכורת ענקית קבועה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
וופה! מכירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
הבטחת אשר בנחל.
אני נשארתי קודם עקב הקורונה הקשה שנתגלתה אצלי, וברוך השם הודות להשם התברך גם לצדיק שאני אחרי הכל. בעקבות זאת הבת שלי נאלצה לבטל את החתונה כי היא נדבקה ממני עקב הקורונה, ואז החתונה התבטלה. תודה להשם התברך, ושמע אותי, שמע את התפילות שלי. תודה להשם ולצדיק שנושעתי ממנו. פשוט הייתה חתונה לתפארת, פשוט מאוד קדושה ותארה.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
קר, 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 מתחמם, 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 רותח. אין כמו רותח. זקוקים למים שיחממו לכם את החורף? עם ברי המים של אפיקים תוכלו ליהנות ממים טעימים חמים וקרים לאורך כל השבוע. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. כוכבית 20-26.
עכשיו איתכם מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד
שוב לילה טוב מאזינים. אני רוצה כעת להציג בפניכם בשעה השנייה, לפתוח אותה עם שאלה שהגיעה מאישה אנונימית שמעדיפה לא לעלות לשידור, והיא כותבת בשאלתה כך: התחתנתי עם בעלי כבחור ישיבה, תכננו שהוא יושב וילמד, כך גדלתי, כך הונחתי בבית הוריי, זהו עיקרון שמאוד מאוד חשוב לי. בשלב מסוים, בעלי מרגיש, כפי שהוא מתאר, התייבשות, הוא מרגיש קושי בלימוד, והוא רוצה לצאת לעולם הגדול, להתפרנס, זה חשוב לו מאוד, והדבר מאוד מאוד חורה לי וכואב לי. ומעבר לעיקרון עצמו, שקשה לוותר עליו, הוויכוח עצמו והפערים שיש בינינו קצת מאחיר את האווירה בבית וגורם לבעיות בשלום בית. אז לילה טוב לך גברת. השאלה באמת מורכבת וקשה. אני מבין את, את הצורך שלך ואת הקושי שלך ואת הכאב שלך ואת השאיפה שלך, שאיפה התורה הזו, להיות נשואה לבן תורה, להברך, לאדם ששקוע בלימוד. אבל פה, בינה יתרה ניתנה בנשים. את צריכה לדעת שכאישה, הקדוש ברוך הוא נתן לך בינה מיוחדת, לדעת איך להתמודד באופן נכון וראוי ומועיל בסיטואציה מורכבת שכזו. כי התמודדות והתנהגות לא נכונה עלולה לייצר חלילה את ההפך ולהרחיק עוד יותר את בעלך היקר ממה שאת כל כך חפצה שהוא ימשיך. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו והטביע בנו את הצורך לבחור בין טוב לרע. אפילו אדם שנכנס לחנות חליפות ועומד שם המוכר ומדביק לו חליפה ומספר לו כמה היא יפה לה וכמה היא בדיוק 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 למידות שלו ובדיוק הגוון של הצבע של החליפה מתאים לאורו, אדם מן המניין ירגיש אנטי. אדם נורמלי יגיד, הבנתי, תודה רבה, תן לי לבחור, תשחרר אותי. זאת אומרת, לבן אדם יש את הצורך לבחור, וברגע שאונסים אותו כנגד רצונו, אז הוא עלול לעשות דווקא את המשהו ההפוך בכדי למצות את הצורך שלו בבחירה. מעבר לנקודה הזו, כמה שזה יכול לעשות אנטי, יש מושג בחזל שנקרא אונס רחמנה פטרי. זאת אומרת, אדם שעשה משהו מתוך אונס, מתוך כפייה, הוא פטור. אם מישהו כפה על אדם, והרמב״ם אומר אפילו בשלוש עבירות חמורות, גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים, לעשות משהו כנגד רצונו, הוא פטור. למה הוא פטור? מכיוון שזה לא הוא. אדם מה שהוא עושה כאשר הוא עושה, וזה מתייחס למעשים שלו, זה רק בתנאי שהוא עושה את זה מתוך בחירה חופשית שלו, לטוב ולמוטב. ולכן ברגע שהוא ירגיש שהוא עושה את זה מתוך אונס, אז גם הוא יפחד והוא ימשיך לעשות את זה מכל מיני שיקולים, אז זה לא הוא עושה את זה. ואם לא הוא עושה את זה, אז זה הדמיה, זה דמיון, זה נראה כאילו שהוא עושה את מה שהוא עושה, ולכן לא השגנו את המטרה בכלל. קשה מאוד לענות על כזו שאלה בשידור, מכיוון שאינני מצוי בכל הפרטים. ולכן ודאי שאם יש איזה רב שמלווה אתכם, בפרט אם יש רב לבעלך צמוד שהוא הולך אחריו, אז ודאי שכאשר מישהו מצוי בתוך הפרטים, זה הרבה יותר קל להתייחס למקרה הספציפי. אבל אם אני רוצה להתייחס למקרה הזה באופן עקרוני וכללי, אני הייתי כן מציע לך בסך הכל לספר לו כמה את מאמינה בו וכמה את רואה בו את עמוד התווך של הבית, וכמה את מתענגת וכמה את רואה תועלת בבית ברגע שאת רואה שהוא חוזר והוא עטוף או צולל בעומקה של הלכה. אבל ברגע שהשיח יהיה שיח לוחמני, ברגע שהשיח יהיה שיח תוקפני ושיח כפייתי, הוא עלול ליצור בדיוק את ההפך הגמור מהרצון והשאיפה שלנו. אז לכן מאוד 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 צריך להיות רגיש בעניין הזה, מאוד מאוד להיות זהיר בעניין הזה. הרמב״ם כותב שמחובתה של האישה לכבד את הבעל ולהתנהג אליו כמו שר או כמו מלך. זו אותה תורה שאותה בעלך למד, ואותה אנחנו מייחלים ומצפים שהוא ימשיך כפי שאת רוצה מהשקפתך התאורה. אותה תורה כותבת שהמחויבות של האישה לבעלה זה לכבד אותו כמו שר או מלך, וברגע שהוא ירגיש לא מכובד או מכובד בתנאי כך או אחרת, אז לא רק שאנחנו נפסיד גם את המטרה שלשמה את פותחת בעצם במלחמה הפסיכולוגית או הרגשית הזו, אלא גם נפר את השלום בית, שהשלום זה הדבר החשוב ביותר בעולם, הדבר היחיד בעצם שהקדוש ברוך הוא אמר, תמחקו את שמי בשביל השלום בין איש לאשתו. לכן אני מציע לך, ראשית כל להרפות, להביט לשמיים ולדבר עם בורא עולם, ולהגיד מה תפקידי כאישה, לא לצאת מההגדרה שלך והתפקיד שלך כאישה. התפקיד של אישה בעצם זה ללוות את בעלה ולגרום לו לרצות בזה. אבל ברגע שאנחנו קופים מישהו נגד הרצון שלו, אנחנו גם מפספסים את המטרה, וגם עושים נזקים נלווים בדרך. אז לכן, אם כבר רוצים לעשות השתדלות בעניין הזה, קודם כל לשחרר, להרפות, שזה לא יעשה ממקום של לחץ, לא יעשה ממקום של מצוקה, ולנסות לשבת איתו בהידברות נעימה, ולבחון האם זה לחץ כלכלי, ואולי אפשר לפתור את זה בדרכים אחרות, אולי אפשר באמצעות תפקיד תורני כלשהו, אולי אפשר אם את לא עובדת, אולי את עובדת באופן חלקי, להרחיב את שעות העבודה בכדי להגדיל את ההכנסות, ולבחון מאיזה מקום זה בא. ייתכן מאוד שאחרי הידברות, והוא יראה מתוך כדי הדברים הנינוחים והמקבלים והמכילים, שהוא מקובל איכשהו ותמיד אהוב ורצוי, הוא יבין את הערך הגדול אצלך באמת ממקום טהור ונקי של הדבר הגדול והחשוב שהוא עושה, אז יכול להיות מאוד שהוא יוביל למקום שהוא ירצה בזה בעצמו. אבל סור מרע זה הדבר הראשון. חלילה, חלילה, חלילה מליצור מצב כפייתי כזה שיגרום רק לאנטי, וכפי שאמרתי, עלול גם להביא דברים מאוד 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 אסורים ולא טובים בעקבות זה.
מהר מהר יקדמו נורא חמך, כי מעולם ועד עולם לא עזבונו חסדך. והימצא והתרצה לעם דופקי דלתך. מהר מהר יקדמו נורא חמך, כי מעולם ועד עולם לא עזבונו חסדך. אל תבישנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך. ולי יש רק מילים פשוטות לדבר איתך, כי דלותי מאוד. ולפעמים גם אין לי מילים, לא אין לי כלים לתאר את כל הטוב. שבתנו לפניך, הרם וניסה נסה עלינו עוד פניך. נה אל תשכח, נה אל תיקח את הזכות להיות בניך. ולי יש רק מילים שטוב לדבר איתך, כי דלות
מאזינים יקרים, ראשית כל הטלפון לעלות לשידור 03-5-0-0-93-93-593-93. אנחנו כאן בתוכנית מדברים מהלב, ואני רוצה לספר לכם מאזינים יקרים שהתועלת הגדולה והמשמעותית והחשובה שיוצאת ומונפקת מהשיח שמתחולל בינינו, בין הלבבות, בעמדת הקשיים, האתגרים והשאלות שאתם מציפים פה ומעלים פה, אני קיבלתי המון המון תגובות בשבוע שעבר לכל מיני מאזינים שמסיבות כאלו ואחרות מרגישים איזושהי חסימה, או מטעמי זיהוי או מטעמים שונים אחרים, מרגישים לא מספיק בנוח לעלות. והדברים הללו שנאמרים פה ונשאלים פה, שבעצם אתם פותחים את פיהם של אותם אנשים שקשה להם להתקשר, נותנים להם המון המון תועלת, ובלי משים, זכויות גדולות נאגרות לכם. מי שבכל אופן מרגיש צורך ומעוניין להתקשר, הטלפון שלנו הוא 03-593-93. אני רוצה כרגע לעשות הפסקה קטנה ממאזינים, ולאפשר לבחורה שכותבת פה מכתב קורע לב, מרגש מאוד וכואב מאוד, ולכן אני רוצה להציף אותה פה. והיא כותבת כך באתר: ממש ישמח אותי אם תוכלו לענות לי על שאלתי, כי זה ממש חשוב לי, ואני לא יכולה לעלות לשידור, אני לא רוצה שיזהו אותי. אני בסמינר ולא טוב לי בו. לא כיף לי, אני לא נהנית, קשה לי, אין לי חברות ונמאס לי ללכת לשם. אמא שלי מחייבת אותי ללכת ואני ממש לא רוצה. ובכלל אני עצבנית על אמא שלי ואמא שלי עצבנית עליי. היא לא מבינה אותי ואני מרגישה שהיא עושה הכל, הכל, שלוש סימני קריאה, כדי שלא יהיה לי טוב וכיף. אני מרגישה שאני לא עושה כלום עם עצמי ואני כל הזמן שורפת את הזמן על המחשב. אני חייבת עזרה, אני רוצה שינוי דחוף. ממש יעזור לי אם הרב יוכל לענות לי, זה יציל אותי. תודה מראש ולילה טוב. אז לילה טוב לך. לילה טוב לך כאיחול, כי באמת קשה מאוד לקרוא את המילים האלו שבוקעות מלב כואב. ואני רוצה להגיד לך כמה דברים. ראשית כל, צריך לדעת, כך אמר פעם מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהבעיה שלנו, כאשר אנחנו מתמודדים בכל מיני אתגרים בחיים, ואנחנו נמצאים בתוך מצוקה, בתוך בור שחור, אנחנו בטוחים, 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 שכפי שהחיים שלנו נראים עכשיו, תמיד הם יראו לנצח. אבל אם כל קושי יוצמד פתקית כזו של פג תוקף, ושם אנחנו נדע שבתאריך כזה וכזה, הקושי החלוף, והכאב יעבור, אז יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד איתו. וזה תקף לכל דבר, גם בשידוחים. בן אדם שנמצא תקופה ארוכה בשידוחים, יגיד לו, תשמע, נכון זה קשה, עוד חצי שנה אתה מאורס. אז הוא יגיד, בסדר, אבל לפחות זה משהו שבשליטתי, אני יודע שאני אעבור את זה, וכל הבעיה בקושי שאנחנו בטוחים שהקושי הוא תמידי, ואז אנחנו עלולים חלילה ליפול לתוך ייאוש, ולתוך מרירות, ולתוך עצב, שזה הדבר הנורא ביותר, החמור ביותר, והקשה ביותר. ואגב, היצר הרע, השונא, ההיסטורי הגדול ביותר של האדם, כשהוא רוצה להילחם באדם, הדרך הטובה שלו ביותר לעשות זה להביא את הבן אדם למצב של עצבות. כי ברגע שבן אדם נמצא בעצבות, אין לו מוטיבציה לעשות שום דבר. ואז בעצם, מה שנקרא, במקום לעשות לו פנצ'ר, אז הולך המנוע, ואז בעצם הבן אדם עומד באותו מקום, ורק מדרדר למטה ולמטה. אז לכן, ראשית כל, בן אדם צריך לדעת שהקושי הוא קושי זמני, זה לא לנצח. זה דבר ראשון. דבר שני, אני מציע לך, ראשית כל, נכון, צריך השתדלות, וצריך לעשות מעשה. וכפי שעשית מעשה, והשתדלת והתאמצת, וכתבת את המכתב הזה מדם ליבך, למערכת, אבל התחזקות בביטחון בהשם יכולה מאוד מאוד להקל עלייך. אני מציע לך בהזדמנות הראשונה לקחת אוטובוס ולנסוע לכותל ופשוט להוזיל דמעות ולדבר מתוך הלב. תרגישי בנוח, שמה את לא צריכה לחשוש שמישהו יזהה אותך, וזה לא שידור חי. רק הקדוש ברוך הוא אבא שבשמיים יושב ומקשיב לך, ומעבר לזה שבעזרת השם הוא יקשיב לקשיים ויעזור לך לצאת מהם ולפתור אותם, עצם זה שתרגישי שאת מוציאה את הרעל של הקושי, והעצב והייאוש והמרמור מתוכך, אני חושב שזה רק ישחרר אותך, ובהחלט יהיה לך לעזר לפרוק את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, וזה, יש לנו מחויבות גם מול הקדוש ברוך הוא להתפלל, אבל גם מה תצעק אליי דבר אל בני ישראל וישאו, לעשות השתדלות אמיתית שלנו בשביל לצאת מהדבר הזה. בן אדם כמוך, שבא ולוקח יוזמה, ולא מסכימה בשום פנים ואופן להמשיך עם המציאות הזו כפי שאת מתארת פה, אני לא עושה כלום עם עצמי, ואני כל היום שורפת את הזמן על המחשב. זה מתאר ומשקף תעצומות נפש של בן אדם שלא מסכים ליפול למקומות האפלים והקשים ולהישבר ולהתייאש. זה בן אדם שבעצם משקף יכולות אנושיות מדהימים של בן אדם שרוצה להתמודד. ולכן אני סמוך ובטוח שאת תתמודדי ואת תצליחי להרים את הראש מהמים ולהתקדם הלאה ולהפוך את התקופה הזו להיסטוריה ולגדול ולצמוח ממנה. יש פה כמה נקודות. יש פה הנקודה הראשונה, שאומנם זה שרשרת שגורמת אחת לשנייה, אבל אם אני אנסה לפרוט לפרטים את הדברים שאותם את מתארת פה, את כותבת, אני בסמינר ולא טוב לי בו. לא כיף לי, אני לא נהנית, קשה לי, אין לי חברות ונמאס לי ללכת לשם. וכאן את הנקודת קושי הזו, אם את תהיה חזקה כפי שאת, תוכלי לקחת את זה למקפצה אדירה לכל החיים שלך. כי כולנו עוברים קשיים, כולנו עוברים התמודדויות. אחד במשפחה, אחד בפרנסה, אחד עם האישה, אחד עם הילדים, אחד עם ההורים, אחד עם המסגרת, אחד עם העבודה, אחד סתם מצבי רוח משתנים. והקשיים האלה מגיחים מפעם לפעם. ואדם שהוא חזק הוא לא אחד שאין לו קשיים, אלא אחד שיודע לנווט ולנהל את הקשיים בצורה נבונה ונכונה. ולכן אם תקחי את הנקודה הזו של הקשה לי אין לי חברות, שאותו תיארת בכאב גדול, ותקחי אחריות, ותנסי לנתח מדוע אין לי חברות. אין סיבה אמיתית שלא יהיה לבן אדם חברות. יכול להיות שאני מתנהגת בצורה מסוימת שמרחיקה ממני. אולי אנשים אוהבים להיות בחברת אישה שמחה, בחורה נעימה, מפרגנת. תנסי לנתח עם עצמך מה גורם את הדבר הקשה הזה שנקרא בדידות שגרם לך. זה קשה להגיד את המילים האלה, כי במצב כזה, בדרך כלל בן אדם משהו מצפה והוא רוצה שיחילו אותו ויבינו אותו, ואני מבין ומכיל. אבל אם אנחנו רוצים באמת להתקדם, אז אחרי החלה ואחרי הכאב ואחרי ההזדהות, אנחנו צריכים פשוט לעמד על הרגליים, להילחם ולהתמודד. אני שמעתי פעם סיפור על אדם שהיה לו חבר מאוד מאוד מצליחן, מאוד מאוד מצליחן. הוא פנה אליו ואמר לו, ישבנו ביחד בבית הספר, איך אתה הפלת לכאלה פסגות? תן לי את המתכון המדויק איך מצליחים. אז הוא אמר לו, תבוא איתי ביחד. עלה איתו לרכב ונסע איתו ביחד לכנרת. שם הם ירדו אל החוף, ואז חבר שלו תפס בו בחוזקה, תפס אותו בגרון, הכניס את הראש שלו לתוך המים, ולא נתן לו לנשום. אותו בן אדם משתולל, ועיקה ימינה ושמאלה, ושפריץ מים, ונלחם, ויצא החוצה. ואז הוא הביט בו ואומר לו, למה אתה עושה לי את הדבר הזה? בסך הכל שאלת אותי איך מצליחים. אז הוא ענה לו, זו התשובה הכי מדויקת שיכולתי לענות לך על השאלה הזו איך מצליחים. כשאתה היית במים, מה אתה רצית? לנשום. וכאשר רצית לנשום, נלחמת על זה בכל מחיר, ולא חשבנת, אולי יש פה אנשים מסביב שרואים, אולי אני ארטיב אותו, אולי הוא יריב איתי אחרי זה, אולי ייפגע ממני. המטרה עמדה לך מאוד מאוד ברורה מול העיניים, ואתה היית מאוד מאוד איתן להיצמד אליה ולהגשים את המטרה הזו, לנשום. אם את תהיה חזקה, ותגידי, יש לי פה מטרה, תמקדי את המטרה שלך, אני רוצה להיות בן אדם מוצלח, אף אחד לא ייקח ממני את המוצלחות שלי. יש המון 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 אנשים מאוד מאוד מוצלחים בעולם, שהמון המון אנשים בדרך לא האמינו בהם. הם לקחו אחריות על החיים שלהם ונלחמו, ואמרו, אנחנו לא נפרגן לכל אלה שלא מפרגנים לי, להגשים את התחזיות השליליות שהם חזו בי. ברגע שאת תקחי את הנקודה הזו, כי בעצם את מייצרת פה, מתארת פה המון 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 קשיים שהם תלויים אחד בשני. לא טוב לך בסמינר, כי אין לך חברות. אמא שלך מחייבת אותך ללכת לסמינר הזה שלא טוב לך כי אין לך חברות. ולכן זה יוצר איזשהו קצר ואי נעימות ואי נוחות בינך לבין אמא, ואת מרגישה שהיא לא מבינה, ואת מרגישה שהיא עושה הכל בשביל שלא יהיה לך כיף וטוב, ואז בסופו של דבר, התוצאה האחרונה, זה הקושי והכאב הנוראים, והעצבות הנוראה הזאת שמלווה אותך, והכי גרוע זה הייאוש. אבל ברגע שאת תרימי את עצמך ותגידי, אני בן אדם מוצלח, אני הולכת להתגבר על כל הקשיים הללו, אני תוך תקופה יהיה במקום אחר, תציבי לעצמך יעד, היום אנחנו בתאריך מסוים, אני עד ראש חודש אדר מרבה בשמחה, אני ונותנת סיבות למה זה ככה, מכיוון שאני כובשת את היעד הזה, אני יושבת עם עצמי, עושה חשבון נפש, ואומרת, רגע, איך אני בעצם מייצרת את השינוי, מחוללת את המהפך הזה, כפי שתיארת בשורה האחרונה, במכתב הכואב שלך, אני חייבת עזרה, אני רוצה שינוי, הבא להתאר, מבטיחים חז"ל, מסייעים אותו, אז ברגע שאת רוצה, אין דבר העומד בפני הרצון, ופה את צריכה, כפי שאמרתי, לדעתי, לעמוד בשני החזיתות, ראשית כל, להתחזק בביטחון בהשם, לשפוך את ליבך לפני קונך, תיסי אפילו לכותל, שם זה מקום שהלב יותר נפתח בו, ושם תשפכי דמעות כמיים, ותדברי את כל השעל ליבך, בצורה הכי 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 פתוחה, והכי הכי הכי קולחת, והכי הכי הכי כואבת, תספרי על כל מה שאת עוברת, מעבר למה שזה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא שומע כל בחיות, והוא יאסוף את דימותייך, בנוסף לזה גם תרגישי הקלה, ואחרי שתצאי משם אני מאוד מאוד מקווה, ומאמין שתצאי עם כוחות מחודשים, להתחיל במסע של המלחמה, ואז להתחיל לפרוט לפרטים את הנקודות, ולכבוש יד אחר יד, זה באופן עקרוני, מה שאני מציע לך, כיוון שבמקביל מאוד מאוד קשה לעבוד, כאשר בבית גם כן המצב לא טוב, זאת אומרת בסמינר לא טוב, ואין לך לאן לברוח, כי בבית גם כן יש אווירה נורא נורא אחורה עם אמא. אז קשה לי מאוד מאוד לקרוא את המשפט, אבל מאוד מאוד קשה לי להזדהות איתו. אני מרגישה שהיא עושה הכל כדי שלא יהיה לי כיף וטוב. זה דבר שהוא נוגד את הטבע האנושי. הקדוש ברוך הוא טבע בנו כהורים לאהוב את הילדים שלנו. רק לפעמים האמא כל כך מתוסכלת לראות את הבת שלה ככה ומגיבה באופן אחר, וזה כמו כדור שלג שהולך ומסתבך, ולפעמים לא זוכרים בכלל ממה המריבה התחילה. אבל ברגע שאנחנו נבין את זה, שאמא באמת רוצה שיהיה לי טוב, נכון שאני בתחושה שלי כרגע היא לא מספיק מבינה אותי, נכון שבתחושה שלי כרגע היא לוקחת לי את הכיף והטוב שגם ככה איננו. אז אני מציע לך, פשוט לשבת עם דף ועט ולהביע את רגשותייך על הנייר. לכתוב שם את כל מה שאת מרגישה, את הכאב שלך, כמה שאת מצפה שהיא תהיה לקראתך וכמה שאת מאוד מאוד רוצה להיות טובה ואת צריכה עזרה בדבר הזה. את צריכה מישהו שיסייע לך. ופה אולי כדאי שתחפשי מישהו, מישהי שתוכל לתת לך יד ויד לצאת מהבוץ הזה, ובעזרת השם מהר מאוד אנחנו נוכל לברך על המוגמר, ותחזרי להיות בחורה שמחה ומאושרת, ותבני את הבית שלך, ותהי אמא טובה, עם ילדים מאושרים, ובעזרת השם תזכרי את התקופה הזו כמקפצה חיובית וחשובה, שתעזור לך להתמודד גם בשאר התמודדויות בחיים. לילה טוב.
מעכשיו, מרגע זה ממש, את קלי פרח של תקווה בדש, לא אפחד, לא אסתתר, לא אצער אותך יותר, אותך יותר, אני מבטיח כמו חדש מעכשיו. אני אהיה טוב עין, שוב לא אטביע יגוני ביין, גיבור קרי אז כנמר, את השחר מעורר, מעורר, לדבר מצווה ראשון להסתער. אחותי, מלא ענן הזה שעל פנייך, מחידימה שבזווית עינייך, אל תפקי. אחותי, ימים גדולים באים עלינו, ימים של שפע וברכה, ורוב שלום, ורוב שמחה. מעכשיו אני אהיה לך למישון אגן עלייך מכל העולם קל כנה שרץ קצבי לעשות רצון אבי רצון אבי שלל מתנות אל פתחו אבי אחותי מלא ענן הזה שעל פנייך מחידי מה שבזווית עינייך אל תפקי אחותי ימים גדולים באים עלינו ימים של שפע וברכה ורוב שלום ורוב שמחה שמחה תמיד את מי שמעלינו וכך שטופים באמונה נפסה על פני האדמה האדמה המתוקה והחמה אחותי מלא ענן הזה שעל פניי מחי דמעה שבזווית עיניי חל תפקי אחותי ימים גדולים באים על ימים של שפע וברכה ורוב שלום ורוב שמחה
שלום ולילה טוב, מאזין נוסף.
לילה טוב, הרב.
לילה טוב, מבורך.
יש שאלה, אמנם היא מאוד כללית, אבל שמח לשמוע, ואמנם אני גם חייב לומר ששאלתי עוד כמה רבנים אחרים, אבל מעניינת אותי ההסתכלות של הרב בעניין הזה. אני מדבר על התקופה האחרונה, תקופה האחרונה אפשר גם לומר עוד לספור אותה כבר בשנים עם כל הקורונה וכל העניינים האלה וכל פעם דווקא עלינו יש כל מיני אסונות שמגיעים מגיעים מתוכנו, מגיעים עלינו כל פעם מחדש אני לא יודע איך להתייחס לזה לפעמים אני שואל את עצמי שאלות מה דווקא עלינו כל מיני דברים מגיעים דווקא אנחנו, מה אנחנו לא בסדר. כל אחד יכול לומר לעצמו, אבל בסוף זה מגיע אלינו כציבור, כי גם אנחנו לוקחים את זה כציבור. ובסוף שואלים, בסוף אנחנו, כשקורה למישהו מאיתנו משהו, אנחנו כואבים את כאבו,
כן.
מה אנחנו יכולים לעשות?
כן. תראה, אני רוצה לעשות חלוקה בין האחריות הציבורית שבתת מודע אנחנו מרגישים שהיא רובצת על כתפינו, כאשר יש איזשהו מאורע מסוים כואב שנוגע דווקא בציבור שלנו. ניקח לדוגמה את אסון מירון שנגע בכל לב יהודי בכלל, ובפרט ככל שאדם יותר קרוב מבחינה מנטלית או תחושתית, בפרט שהוא בדרך כלל כל אדם שומר תורה ומצוות, מכיר מישהו שהוא אח שלו, דוד שלו, אחיין שלו, שנספה. אז, 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 אז אנחנו מרגישים חלק מציבור, ואז אנחנו מרגישים אחריות על משהו ציבורי. ומעבר לזה, בן אדם יכול להרגיש אי נוחות ברמה האישית, אומר איפה זה נוגע אליי. עכשיו, בנושא של הציבור, אני חושב ש... הרבה פעמים אנשים לוקחים על עצמם את האחריות הציבורית, אבל לפעמים עושים את זה מתוך בריחה, מתוך הפקת לקחים ולקיחת אחריות אישית. ופה אני חושב מבחינה ציבורית, דור דור ודורשיו, יש לנו את קברניטי הדור, את גדולי הדור, שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו בכל דור ודור עם גדוליו ועם רבותיו, ופה אנחנו ניתן להם להסיק את המסקנות, וננסה ככה להטות אוזן לשמוע איך הם רואים את הדבר הזה, איך מה המסקנות שהם מסיקים, ונותנים לנו הוראות, ואנחנו צריכים להיות קשובים לדבר הזה. אבל ברמה האישית, זה בן אדם צריך לדעת שזה נקודה מאוד מאוד חשובה, אני רוצה ברשותך להגיד לך רעיון תורני, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד יעזור לנו להמחיש את הדבר הזה. בפרשת שבוע לא זו, הקודמת, משה רבינו נדרש מהקדוש ברוך הוא ללכת ולדבר עם פרעה. ומשה מגיב לקדוש ברוך הוא, בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמעני פרעה? ואני ארעל שפתיים. אומר רש"י, זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה. אם בני ישראל, שאני אומר להם, חבר'ה, אתם יוצאים ממצרים, יוצאים מהמקום הכל כך נוראי וקשה הזה, הם לא שמעו, בטח פרעה, שאני מבקש להוציא אותו מהאזור הנוחות, בוודאי שהוא לא ישמע. למרות שבני ישראל, כפי שמתואר, לא שמעו אליו מקוצר רוח ומעבודה קשה. זה הסיבה. והסיבה הזו לא רלוונטית אצל פרעה. אבל הנקודה אצל משה, שלמרות שהסיבה האמיתית והאובייקטיבית היא שבני ישראל לא שמעו מסיבות אמיתיות ששייכות להם, משה רבינו הסתכל על עצמו ואמר, איפה זה נוגע בי באחריות האישית שלי? ואני ארעל שפתיים. זה בן אדם מנהיג, וזה בן אדם שמלמד אותנו איך לראות דברים קשים, גם כאשר לכאורה הם לא נוגעים אליו, אבל ברגע שיש לו קשר לסיפור הזה, הוא בן אדם שבא ולוקח אחריות עצמית. בכל מאורע טרגי, כלשהו, שמגיע לאוזניים שלי, שלך או של כל אדם אחר, בן אדם צריך להבין שהקדוש ברוך הוא לא בכדי הביא את זה לאוזניים שלך. משהו ששייך אליך ורק אליך, כי באותה מידה ישנם פרשיות דומות שלא הגיעו לאוזניים שלך. הקדוש ברוך הוא מדבר אליך דרך הטרגדיה הזו. כתוב בגמרא, אחד שמת מהחבורה, תדאג כל החבורה כולה, כי הוא קשור לחלק ממכם, אבל תדאג אתה, אל תהיה עכשיו נציג של הציבור, ואנחנו מאוד מאוד, יש לנו נטייה כזו להעביר ביקורת, שמשהו לא בסדר אצל כולם. בן אדם צריך להתבודד בחדרו ולהגיד, איפה הנקודה בי? כי הקדוש ברוך הוא לא מדבר למגזר, למאות אלפים. הוא מדבר לכל אחד ואחד בנפרד. לפעמים זה שידור חי שמתאים לכולם, ככלל, וזה מתאים גם אליך וגם למישהו אחר. אבל כבן אדם פרטי, בן אדם צריך פשוט מאוד לשבת ולהקשיב למנגינה שהקדוש ברוך הוא רוצה לנגן רק לו. ולכן, בכל מאורע ומאורע, אדם צריך להסיק את המסקנות לעצמו, ולראות איפה הוא מתחזק בנקודה הזו, בכל טרגדיה וטרגדיה שמתרחשת ומגיעה אליו.
טוב, הרב, אני אשתדל באמת...
שנזכה כולנו לעשות חשבון נפש, ולהתקדם ולהתחזק בעזרת השם. שיהיה לך לילה טוב, יקירי. לילה טוב.
תודה רבה, רב, לילה טוב.
כשאזכה להיות אדם טוב יותר, ארגיש את החיבור, את האמת החשופה, מבפנים הגוף רוצה להתחבר, לקלף את השקרים, כי הנפש עייפה, מחכה שהאור יעלה ויזרח, וחלון מהשמיים ייפתח. מחפש את התשובה אל הדרך הנכונה, לא ליפול ימין ושמאל, להישאר תמיד בקו, זה אולי טיפה מורכב, אבל עם קצת רצון גם אצליח. מחפש את התשובה אל הדרך הנכונה, לא ליפול ימין ושמאל, להישאר תמיד בקו, זה אולי טיפה מורכב, אבל עם קצת רצון גם אצליח.
את האמת קרוב ללב. הנשמה צועקת, זועקת לי תרופה, לחוש את קצה האור שמעבר. לזרוק את הפחדים, כי הנפש עייפה מחכה שהאור יעלה ויזרח, וחלון מהשמיים ייפתח. מחפש את התשובה אל הדרך הנכונה, לא ליפול ימין ושמאל, להישאר תמיד בקו. זה אולי טיפה מורכב, אבל עם קצת רצון גם אצליח. מחפש את התשובה אל הדרך הנכונה, לא ליפול ימין ושמאל, להישאר תמיד בקו. זה אולי טיפה מורכב, אבל עם קצת רצון גם אצליח, ואז יהיה יותר טוב.
אני ממשיך עדיין, שום דבר לא השתנה. אני סולל לי את הכביש רק אל הדרך הנכונה, וגם אם נערה בונה תדחק אותי אל הפינה, זה לא משנה, כי האמת אצלי היא השורה הראשונה.
לילה טוב, יש לנו כעת מאזינה. שלום וברכה. כן, שלום וברכה, לילה טוב.
לילה טוב. רציתי לשאול, הבן הקטן שלי הוא נמצא, הוא בן 16.5.
כן.
והוא נמצא במסגרת של...
אם תוכלי קצת להגביר את קולך.
כן, הוא נמצא במסגרת של פנימיה.
כן.
פנימיה טיפולית חינוך מיוחד.
כן.
ואני מאוד מאוד קשוחה אליו, וזה מאוד קשה, ואני מדבר כבר שנתיים, ועדיין לא נתרגלתי, כאילו, מבחינה רגשית. עד כדי כך שאני נכנסת בעיקרון, במה אני עושה. אני יודעת שזה לטוב אותו, ולחוד לעתיד שלו, וחוד וחוד. אני מדברת איתו, לפעמים אני קצת רואה אותו בשיחת דיבה, יש לי טלפון קשה, רב יקר לי. וקשה לי, כאילו, אני מדברת איך לעבוד על הרגשות, כאילו, מה אני עושה.
כן. ראשית כל, אם תוכלי לשפר את השיחה, כי אני לא שומע אותך היטב, אבל...
אני...
כן.
הוא אמר לי להוריד את הרמקול.
כן.
אני אגביר את הרמקול?
עכשיו, אם תוכלי להגביר מעט?
אני אגיד עכשיו. אמרתי
שהרמקול
זה יותר טוב?
עכשיו קצת יותר טוב. אני, כפי שאמרתי, השיחה לא נשמע היטב, אבל לפי מה שכן הבנתי, הבן שלך הוא בחינוך מיוחד, והוא נמצא במסגרת של פנימיה.
כן.
והוא נמצא במוסד הזה של החינוך מיוחד, בגלל בעיות רגשיות?
כן.
כמה זמן הוא במוסד הזה?
שנתיים.
ובאיזה מרחק הוא נמצא מהבית?
שעה בערך.
ומפעם לפעם הוא מגיע הביתה?
כן, כל שבת, כל שבועיים.
כל שבועיים.
שבת פנימיה, שבת בבית.
ואת מפעם לפעם נוסעת לבקר אותו שם?
לא. לא. אז זהו, תנו לי ללכת כאילו פעם בשבוע לבקר, אולי זה יעזור לי.
אולי זה יעזור. את צודקת שאולי זה יעזור. דהיינו, והאולי הזה אני חושב שהוא תלוי בך. בסופו של דבר, בן אדם צריך לדעת את המקום שלו ואת התפקיד שלו. ואני שומע מהקול שלך את המסירות ואת הרגישות ואת החיבור החזק שיש לבן. וזה מאוד מאוד קשה כאשר מישהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים נמצא רחוק דמוגרפית מאיתנו. מאוד מאוד קשה. מה?
ועוד גם שהוא, כאילו, הוא לא אוהב שאני מתקשרת כל יום, הוא רוצה כל יומיים שלושה, ואין, אני לא מצליחה להשתלט על הרגשות.
וגם קצת, יש לי קצת כאילו חרדות, כאילו, כאילו אני חייבת להתקשר כל מיני, אבל אם לא נהיה, אני חייבת את זה כל מיני דמיונות, דמיונות, ו... אני מאוד שורה אליו, אני לא יודע, זה הבן הקטן, ואני, כאילו עד שלפני שיצא הפנימיה, אני הייתי כל הזמן צמודה אליו, וכל נער לו, ומפנקת אותו, ובשבילי זה מאוד 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 קשה.
כן.
מה לעשות?
כן, אני מבין. את אומרת שבעצם הוא כבר שנתיים בפנימיה הזו.
כן.
והקושי הולך וגדל או הולך ופוחת? זאת אומרת, לפני שנתיים היה לך יותר קשה או פחות קשה?
נראה לי פחות, כי בהתחלה היה יותר.
טוב, אז זה קודם כל כבר...
אני משתדלת כאילו להתגבר על זה, אבל זה לא, כאילו, לא יודעת... כי אני מספר את החברות, הן אומרות שאני צריכה לא ככה, כי אני צריכה... הם לא ככה, כי הם לא כמוני.
כן, כן, אבל כפי שאת מתארת, ראשית כל, גם בגלל שהוא הבן הקטן, אז מטבע הדברים הרבה פעמים יש חיבור מיוחד לילד הזה, ובפרט שאת מתארת שיש לו בעיות רגשיות, אז גם יש את החמלה האימהית שטבועה בך, ועוד יותר בנוסף, אני מבין שאת מאוד מאוד מסורה אליו, וקונה לו, ומפנקת אותו, ואכפת לך ממנו, ואת דואגת לכל מחסורו, אז זה עוד יותר מגביר את האהבה ואת הגעגועים ואת הקושי. אבל תראי גברת, ההגדרה שלך מולו, ההגדרה המדויקת זה אימא. ופה לפעמים בן אדם עלול לטעות בהגדרה הזו כאימא. דהיינו, אם אנחנו ננסה להמחיש את זה, אם יש לי ילד קטן עכשיו שמתחיל את פסיעותיו הראשונות, מתחיל ללכת. ועם כל פעם שהוא ילך, אני אכנס לחרדות, כי אולי הוא ייפול. וכל פעם שהוא מועד, אני יקום וירוץ ויחבק אותו, ולא ייתן לו ללכת שוב, ואני אהדק אותו לתוך עגלה, כי חלילה אם הוא יעשה כמה פסיעות הוא ילך, אז בסופו של דבר הילד הזה חלילה עלול להיות נכה לכל החיים ולא ידע אף פעם ללכת. זאת אומרת, לפעמים התפקיד שלנו... זה לאפשר לילד את החופש, את השחרור ואת הגדילה, גם כשהיא מלווה בנפילות ובקשיים. אז כשילד קטן, אז הנפילה היא מאוד מאוד לא משמעותית, הוא אחרי כמה פסיעות הוא נופל, ואחרי כמה נפילות הוא כבר אפילו לא מייבב, כי הוא מבין שזה חלק ממסלול החיים. כאשר הילד גדל, ואנחנו מרגישים שהוא קצת יצא משליטתנו, אז אנחנו עוד פעם יכולים ליפול למקום הרגשי הזה, שהוא נדמה כבלתי נשלט. כאימא רחומה ואוהבת ואכפתית ודואגת, ולא לתת לילד לפרוח ולגדול ולהיות עצמאי. כי בסופו של דבר, בעזרת השם, הילד המקסים שלך, שהוא בן 16 היום, עוד 5 שנים, יצטרך ללכת ולבנות את ביתו. ולכן הילד הזה חייב להיות עצמאי, וחייב לעמוד על הרגליים. כמובן שהוא יהיה עצמאי ויעמוד על הרגליים, והוא יתמך בתמיכה של האהבה שלך כאימא, והליווי שלך כאימא כל כך אוהבת, אז ודאי שיש לזה סיכוי הרבה יותר חזק להצליח. אבל אנחנו צריכים להיזהר מאוד לעשות הבדל וחלוקה בין ליווי לבין להפוך את הילד חלילה לנכה ולא לתת לו לפרוח. את יודעת, את מכירה את משפט שלמה, את המשפט שהובא לפני שלמה המלך, בין שתי אמהות שרבו על הילד החי?
שני,
את מכירה את הסיפור הזה?
ומה
שלמה בעצם הכריע? שדווקא אותה אישה, אותה אימא, שהסכימה לוותר על הילד שלה לטובת האימא השנייה, זו האימא האמיתית. כי לפעמים התפקיד שלנו כאימא, זה דווקא לדאוג לטובת הילד ולבחון מה נכון עבורו. אז אנחנו כל כך רוצים להשפיע ולדאוג לילד, ואנחנו עושים את זה באמצעות זה שאנחנו קונים לו חטיפים ומסדרים לו את הארון ומחפשים לו את הכביסה ודואגים לו ומתקשרים אליו. אבל אם את תעשי סדר ברגשות שלך ותגידי שנייה, אני באמת 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 דואגת לו, ותעשי סדר בצורת הדאגה, כי הדאגה בסופו של דבר זה לדאוג לרגשות שלו, והילד הזה, המתוק הזה, הוא אומר לך, אמא, אני זקוק לך עכשיו, אני זקוק לך שתתני לי לגדול, שתתקשרי לא פעם ביום, תני לי לגדול, והטלפון של פעם ביומיים הוא מספיק ממלא אותי. אז ברגע שאת תביני שדווקא ההיעדר שלך, הפרישה שלך, היא בעצם הנוכחות הכל כך חזקה שלך בתפקיד שלך היום, למלא תפקידך כאימא, אני חושב שיהיה לך הרבה יותר קל למלא את זה. זאת אומרת, ברגע שאת תביני שהתפקיד שלך כמו אותה אימא להבדיל, שרבו איתה על בנה, היא אמרה, שנייה, אני כאימא בשביל הילד, כאימא אמיתית, דווקא צריכה לוותר עליו. להבדיל אלף עבדי הבדלות, בשואה, כן, להבדיל, היו אמאות עם ילדיהם, והנאצים, אמך שמם וזכרם, נתנו לאימא בחירה, האם לקחת את הילד איתם, לא עלינו, למחוזות המוות, לאותם מקומות שבהם מסיימים את החיים, או לשחרר את הילד ללכת לחיים. והתפקיד של אימא אמיתית היה לוותר לטובת הילד, כי בכך היא אימא, דווקא כשהיא לא שומרת את הבן סמוך אליו. אז ברגע שאת תביני שמאותו מקום שאת כל כך דואגת ומחבסת ומחבקת ומתקשרת, אז הדאגה שלך ומה שאת מביאה לידי ביטוי את האימא שבך, זה היה לשחרר, כמובן שבצורה מאוזנת, לא בצורה עכשיו של התנתקות, מכיוון שבכל אופן אנחנו בני אדם, והרגש שמפעם בך כאימא הוא רגש חזק ונכון, אבל אם בצורה מגמתית עתידי, תעשי לעצמך מטרה, אני באמת דואגת לילד, אני באמת אימא שלו, אני לא אימא כי אינטרסנטית עכשיו ודואגת לצרכים שלי ולרגשות שלי, ולכן אני עושה גם דברים שחונקים את הילד גם מבחינה רגשית וגם מבחינה תפקודית בסופו של דבר, כי אם הוא ירגיש מחנק, זה יקשה לו על הפריחה ויקשה לו על עצמאות שהוא כל כך מייחל אליה. אז לכן, יהיה לך הרבה הרבה יותר קל ליישם את זה בפועל, כי תגידי, אני עכשיו אימא, וכאימא עכשיו אני מחבסת, וכאימא עכשיו אני נמנעת מלהתקשר, זו אותה אימא. כי אימא שדואגת, היא צריכה לבחון את הצרכים האמיתיים, האובייקטיביים של הילד, ולפעמים גם לוותר על הצרכים האישיים שלה. זה מהבחינה הזו, של, ברמה הפרקטית, של הצורך שלך בטלפונים, היומיומיים וכדומה, ותמיד יהיה מול עינייך את ההגדרה הזו, שימי מול העיניים את המכתב באוויר הזה, אני אימא, וכאימא אני דואגת לילד שלי, ועכשיו זה הדאגה שלי. וכפי שתמיד עד עכשיו חשבת, שנייה, אני חושבת שמה שעכשיו יעזור לי לחזק את הקשר עם הילד, מה שיעזור לי לתת לו, להוציא יכולות זה הטלפונים, אז דווקא עכשיו השתיקה היא החשובה והיא הנכונה והיא המועילה. בקשר לחרדות, שזה דבר, שזה לא עלול להסתיים רק בזה, חרדות זה דברים שהם דמיוניים, ובן אדם מתאר לעצמו כל מיני תסריטים מיותרים במוח, שעושים לו המון המון כאב, ברגע שבן אדם מתחזק בביטחון בבורא עולם, ויודע שהוא שולט ומנהיג, והוא, הפעילות שלו היא מדויקת מאוד להפליא, והקדוש ברוך הוא אוהב את הבן שלך לא פחות מה שאת אוהבת אותו, כי הוא גם בן שלו, והוא בידיו, והוא משגיח עליו, ודואג לו, אני חושב שזה יכול לעזור לך גם בזה. בסדר?
בסדר, תודה רבה.
יופי, שיהיה לך לילה טוב ובשורות טובות והרבה נחת.
אמן, תודה רבה.
לילה טוב. כן, מאזינים יקרים, עוד תוכנית של מדברים מהלב מגיעה לסיומה. אני מאוד מקווה שבסייעתא דשמיא ובעזרת השם, התוכנית הזו הביאה לכם תועלת ועזרה לכם להתגבר על קשיים, להתיר ספקות. אני רוצה להודות לאורי כהן, הטכנאי המופלא, ליצחק איזיקוביץ', המפיק המקסים שקיבל את השיחות שלכם, וכמובן, כמובן, למוישי כהן, שהוא מנהל מלמעלה פה את כל העניינים ועוזר לנו עם החיוך המקסים שלו. אני מודה לכולכם, שיהיה לכם לילה טוב ובשורות טובות. לילה טוב.
הגשם לאדמה, גם אני תמיד חוזר לאימא שלי. היא יודעת, היא מבינה, יש תמיד תשובה אצלה, והשיר הזה פשוט כל כך כמו אימא שלי.
תמיד איתי.